שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בדרוש על התשובה של המהר"ל מפראג. מכיוון שהתאריך הוא תאריך מיוחד, רציתי לאחל לכולם שנה טובה לעתיד לבוא. מה? מה הבעיה? זה שנה טובה לעתיד לבוא. כתוב במפורש במסכת ראש השנה, במשנה הראשונה, באחד בשבט, ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי. זאת אומרת שכיוון שלעתיד לבוא הלכה כבית שמאי, אז זה שנה טובה לעתיד לבוא, מה כזה מסובך? טוב, ובכן, אנחנו ממשיכים בדרוש לשבת תשובה. ואנחנו בעמוד עין וב, לא? או ש עין היי. בעמוד עין היי, נכון?
כן.
כן, עמוד עין היי בעמודה השמאלית. אבל לא בספר באר הגולה כמו שכבודו מסתכל, אלא בדרוש על התשובה בסוף הכרך. המספור של הדפים מופיע פעמיים בכרך הזה. אנחנו בעמוד עינה השני, בעמודה השמאלית. דיבור המתחיל, והנה. והנה תיקן השם יתעלה על עניין האדם בכל דבר. כן, זה היה בעקבות הסוגיה במסכת נידה, במסכת נידה שמתארת את האדם במעי אמו ותהליך הלידה, וכל הפרטים שמובאים שם מוסברו על ידי המהר"ל כמענה לקושיה שיכולה להיות על רוע יצירת האדם. מה כל כך רע ביצירת האדם? זה שהוא נברא עם יצר הרע. ועל זה באה תשובה שיש לאדם כל הנתונים, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם כל הנתונים הנדרשים כדי לגבור על יצר הרע.
גם אדם הראשון?
גם אדם הראשון, למרות שהוא לא היה עובר במעימו, אתה אומר. כן, כי הרי כל התיאור שם של היכולות של האדם להתגבר זה מצד איך שהוא נראה במעימו. בסדר? לא, אבל הכיוון שהמהר"ל הסביר שכל זה משל, אז לא חייבים לקחת את זה. עמוד עין ה, מה כזה מסובך?
אבל איך היה?
בסדר.
איך היה לפני החטא?
לא, זה כזה, כל אליהם משל ליכולת של האדם להתגבר על יצר הרע. מה אתה שואל?
יצר הרע היה גם לפני החטא?
בוודאי, גם לפני יצר הרע, ברור. טוב, ודאי. טוב, אלא מה? שהיה יותר קל להתמודד עם יצר הרע לפני החטא מאשר אחרי החטא. מה זה הכל? טוב, עכשיו אנחנו חוזרים לפרשה, כן? הלוא היא פרשת האזינו. אחרי שהמהר"ל הסביר לנו בהרחבה את הביטויים האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרפי יערוף כמטר לקחי תזל קייתה למרתי כי שערים על הדשא וחרביבים על העשב כי שם השם יקרב הוא גודל אלוהינו, אחרי שהוא הסביר לנו את כל זה הוא ממשיך להצור. הצור תמים פאולו, וזהו הצור תמים פאולו. כי מה שהאדם עשה, איך שהוא עשה את האדם, הוא עשה אותו מושלם. ואמר כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. כלומר, כשם שהיצירה אשר ברא את האדם פעולו תמים ואינו חסר, כן דרכו שהוא מנהיג בו את עולמו הוא גם כן משפט. וזכר ארבעה דברים. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, כי לפעמים בא פורענות בדברים מעטים, ולפעמים יש פורענות בקצת ובקצת אין פורענות, עד שהחצי הוא פורענות, ולפעמים הרוב הוא פורענות, ולפעמים הכל פורענות. ונגד אלו אמר ארבע לשונות. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. כי כל דרכיו אשר יבוא על האדם, הכל באמת ויושר. עד כאן קראנו בפעם שעברה. נכון? נכון. לכן לא היינו צריכים לחזור על זה. אבל... מה?
זה לא הרבה לחזור.
אז זה לא הרבה לחזור. אז בואו נחזור 4 עמודים אחורה. זה גם לא הרבה, 4 עמודים. טוב. הוא מפרש אחריו. המשך השירה. שיחת לא, לא. בניו, מומם, דור, עיקש ופטלטול. אז, והם 4 דברים גם כן. האחד, לא בניו. כן, השאלה איך לקרוא את הפסוק הזה? שיחת לא, לא. בניו, מומם. או אפשר לקרוא את זה, שיחת לא, לא בניו, מומם. כן, אבל הטעמים זה אחת השיטות. מתחת לאיזה לא? כלומר, שיחת לא. אז אומר, לא בניו מומם. אתה אומר שלא, השני עם א', הוא דבוק למילה בניו. כן, זה יכול להיות. זה השיטה שהמהר"ל מדבר עליה. ואני אומר, היה אפשר לפרש גם אחרת. הרי הטעמים הם לא דבר מוחלט. זה פרשנות הטעמים. לפעמים מפרשים בניגוד לטעמים. נכון?
מתי קדמו הטעמים?
הטעמים הם קדמונים מאוד. כתיבתם מאוחרת. אבל זה שהייתה מסורת כיצד לקרוא את המשפט, זה קדום. אז אם יש מסורת... ברור, כי הרי ברגע שמשה אמר לנו את השירה, אז זה ברור ששמעו אותו איך הוא אומר אותה. אז זה ברור שמשה הפסיק במקום מסוים והמשיך במקום אחר. אז לכן במובן הזה הטעמים הם קדומים כמו זמן נתינתה של התורה. גם כשאתה ואני עכשיו מדברים, אנחנו מדברים בטעמים. כי יש מקומות שאנחנו מפסיקים, הולכים מהר, הולכים לאט, מתרגשים, לא מתרגשים. כל הדברים האלה הם טעמים. בסדר?
שם זה טעמים קבועים. אנחנו טעמים משתנים.
לא. מה שאני אמרתי לך עכשיו, משפט שאתה אמרת לי, או משפט שאני אמרתי לך, אז הוא צריך להיות מובן כפי שאני אמרתי אותו, זה באופן קבוע, ברור? זה כאילו כסיפור המפורסם על האבא שמקבל את המכתב מהבן. אבא שלח כסף, כן? רק שהאבא לא יודע לקרוא, אז הוא מבקש מחברו. וחברו אומר לו, כתוב כאן, אבא, שלח כסף. הוא אומר, ככה? אני לא שולח לו. אחר כך הוא חוזר וקורא, אולי תקרא את זה עוד פעם. אבא, שלח כסף. טוב, מבקש כל כך יפה. ברור שהטעמים קיימים בשיחה. או, עכשיו אני אומר, לגבי פסוקי התורה, לפעמים הטעמים הם רק אחת הפרשנויות האפשריות. הרי התורה ניתנה לנו בלי הטעמים.
טוב,
כשאני
שואל זה גם במסורה, ממתי התחילה המסורה?
המסורה זה, עוד, זה סיפור אחר. זה לא הנושא שאנחנו עסוקים בו.
הטעמים לפי המסורה, לא?
לא, המסורה זה חסר ומלא וקריא וכתיב, משהו אחר. טוב, הוא מפרש אחריו, שיחת לו, לא בניו. מה?
התורה ניתנה ללא הטעמים, משה רבנו לא קיבל את
ה... אני מסביר, אני מסביר. מה זה טעמים? זה אינטונציה, נכון?
כן.
עכשיו, מה אומרים הטעמים? אתם אומרים לך מתי יש הפסקה? מתי ממשיכים, מתי ממהרים, מתי הולכים לאט, מתי מתרגשים ומתי לא. נכון? זה בעצם מה שזה אומר. זה נכון בכל שיחה כלשהי של אדם. נכון? גם אתה ואני עכשיו מדברים, אנחנו מדברים בטעמים. בסדר? אני חושב שזה מובן. אנחנו מדברים בטעמים, גם אם אנחנו לא כותבים את זה, וגם אם מישהו יכתוב את השיחה בינינו, ישכתב אותה, הוא לא יכתוב את הטעמים. בסדר? אבל יש טעמים בינינו. עכשיו, אותו דבר, כשמשה נתן את התורה, ברור שכשהוא אמר אותה, הוא דיבר. כיוון שהוא דיבר, בהגדרה יש טעמים. ברור. השאלה אם זה נקרא קיבל טעמים. זה לא נקרא קיבל טעמים, זה נקרא שהוא דיבר בטעמים.
כשהשם דיבר איתו, אמר בטעמים.
כשהשם דיבר איתו, אנחנו לא מצליחים להבין מה זה השם דיבר איתו. הרי הרמב"ן, ובעקבותיו הגר"א, מסביר, שכשהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, אף אחד לא יכול להבין את זה. זה תערובת של מיליארדי מיליארדים של אותיות מעורבבות ושבורות. אתה לא יכול להבין את זה. עכשיו, משה, הוא לוקח את האותיות האלה והופך אותם למילים. בסדר? זה גם דבר השם, אבל צריך לדעת, זה עבר דרך משה. כן?
כשמשה אמר את התורה,
ברור שהיו טעמים. עכשיו, לפעמים הטעמים האלה הגיעו עד אלינו, כלומר, נותרה מסורת באומה כיצד לקרוא את זה. לפעמים לא. למשל, לוודאי לגבי הקריאה, יש מקרא אם למקרא. כן, ותמאה שבועיים כנידתה. מה זה שבועיים? שמה כתוב בלי וב. אז אולי אפשר לקרוא 70. ותמאה 70 כנידתה. אולי צריך שהיא תהיה 170 יום. ולא שבועיים. ולידת נקבה. נכון? אומרת הגמרא, יש אם למקרא. זאת אומרת, אנחנו נותנים עדיפות למסורת של הקריאה. ולא לאיך שזה כתוב. אז משמע שיש לנו מסורת שצריך לקרוא את זה שבועיים. עכשיו, לפעמים יש בגמרא דיון שאחד התנאים שואל את השני, איך אתה קורא כי טובים דודיך מיין או דודייך מיין? מחלוקת. אנחנו פוסקים שצריך לקרוא כי טובים דודיך מיין. אבל היה מי שקרא דודייך. והשאלה היא מי המדבר שם, אם זה הדוד או הראיה. אם זה טובים דודיך, אז זה הראיה מדברת. אם טובים דודייך, זה הדוד שמדבר. טוב. כן. איפה כתוב שלעתיד לבוא הלכה כבית שמיים? עולה השאלה, מה זה קשור לנושא הנלמד כעת? אני פתחתי לגבי התאריך שבו השיעור מועבר. אבל לומר שזה חלק מהנושא הנלמד, אינני חושב. בסדר? הייתי עונה על זה, כן. כן. טוב, אז בואו נחזור עכשיו. הוא מפרש אחריו, שיחת לו, לו בניו. והם ארבע דברים גם כן. האחד, לו בניו, שהם לא בנים אל השם יתעלה. זה לכאורה סותר את הסוגיה במסכת קידושין, נכון? בין כך ובין כך נקראים בנים. נכון? אבל... מה? הרי, זה לא מין. משה דיבר לפי רבי יהודה ולא לפי רבי מאיר. זה קשה לומר, נכון? מה, רבי מאיר שאומר בין כך ובין כך נקראים בנים, מה יעשה עם הפסוק הזה? אלא מה? או שהוא באמת יפסק, כמו שאני הצעתי, שיחת לו, לא בניו מומם, ואז יוצא שזה כרבי מאיר, שבין כך ובין כך, או הכוונה, מתנהגים כלא בניו. בסדר? טוב. מי? מי? מסביר אחרת שמה?
הוא אומר
כן, אבל זה לא... יפה, פירוש יפה, תכתוב אותו. אנחנו עכשיו לומדים את דברי המהר"ל מפראג. טוב. האחד... לא בניו, שהם לא בנים אל השם יתעלה. והשני, מומם. השלישי, דור עיקש. הרביעי, ופטלטול. כי כאשר אינו רשע גמור, מביא עליו פורענות מעט, וזה נקרא לא בניו. ואם חטא יותר, כמו ארבעה סוגים של פורענות שדיבר מקודם. ואם חטא יותר, מביא עליו עוד יותר פורענות, עד שהחצי הוא פורענות. וכנגד זה אמר, מומם. ואם חטא יותר שהוא דור עיקש, מביא עליו עוד יותר עונש, עד שרוב הוא פורענות. ואם הם דור פטלטול, אז הכל פורענות. כלומר, זה מדרגות ברשע.
מה זה דור פטלטול?
פטלטול רע מאוד. זה מה שהוא יוצא מהמערד. כן? כלומר, לא בניו, מומם, עיקש. פטלטול זה ארבע מדרגות ברשע. שזה מביא או קצת פורענות, או חצי פורענות, או רוב פורענות, או כל פורענות. עכשיו, איך הוא הבין את המילה פטלטול? אז רש"י כותב שם כבר, לכן אמר עליו מפרש. רש"י כותב אנטורטייש בלעז, נכון? מה? אתה יודע מה זה טורטייה? כן, מה זה טורטייה? זה כזה משהו כן, זה פטלטול כזה. אז רש"י כותב, אנטורטיליאש, כלומר אנטורטייה בלעז, פטלטול, ככה רש"י כותב. מה אני אעשה? אז מה זה פטלטול? כלומר שהכוונה שיש לו צידוקים אידיאולוגיים לרשע שלו, זה הכוונה. הוא מפותל. כן, כל דבר שתגיד לו רע, הוא יגיד, עד רבה, זה טוב. כן, כמו מתפלפל או מתטלטל או משהו, או מפטלטל. כן. כי כאשר אינו רשע גם הוא מביא עליו, כן, זה ראינו. ולכך אמר, הלשם תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם, הלא הוא אביך, קניך, הוא עשיך, ויחוננך. זכר ארבעה דברים, כי השם מתעלה, קודם שחטאו, היה נוהג באפקו, עד שהיו על ענייניהם בטוב, בכל הדברים. וזו שכתוב, הלא הוא, אביך, קניך, הוא עשך, ויחוננך. כלומר, זה ראיה שמביא משה. לא שהקדוש ברוך הוא רוצה להרע לאדם, שהרי כשעשו רצונו, דווקא היטיב עמהם. בארבעה דברים, אביך, תמיד זה ארבע, ארבע, ארבע. אתם רואים, זה השיטה כאן, שהכין אותם בכל טוב. ואם כן, איך אפשר לומר שהשם מתעלה הביא עליהם פורענות שלו במשפט? הגושל שחטאו, הביא עליהם מתעלה עליהם פורענות. או, עד כאן הפירוש של הפסוקים הבאים בעקבות הצור. כן? אז המילה הצור תמים פאולו הסברנו על פי הגמרא בנידה. ככל דרחב משפט זה בארבע אופנים של פורענות. של אל אמונה, אין עוול, צדיק וישר. בסדר? ארבע אופנים של פורענות, של קצת, חצי, רוב, כולו. ואז הוא אומר, שיחת לו, מי ישחית לו? לא בניו, מומם, דוריקש ופטלטול, ארבע מדרגות של רשע. והראיה שהמשפט לא בא מתוך שנאה, שהרי כשהם עשו את הטוב, אז שם דווקא יטיב עמהם, על השם תגבלו זאת. עם נבל ולא חכם, הלא הוא אביך, קניך, עשך, ויחונניך. עד כאן הפירוש של המהר"ל לפסוקים האלה, בסדר? ובצדי הגדולה של הצור תמים פאולו. שהוא עשה את האדם, טוב. זה בכל דרכיו משפט. כן, כלומר, הצור תמים פאולו זה איך שהוא יצר את האדם. אחר כך, כפי שאדם מתנהג, דרכיו משפט. מובן? טוב. עכשיו, בספר התורה, אם תסתכלו, תראו שהצדיק של הצור היא צדי גדולה. מה זה בא לומר? לא סתם יש אותיות גדולות. ובצדי הגדולה של הצור תמים פאולו רמז לך עוד. כי השם יתברך אשר יצר האדם, מטביע באדם את העולם הבא גם כן, כדי לזכותו לעולם הבא. ולכך הצדיק גדולה, לפי שהיא מורה על העולם העליון. ובשביל זה תמים פאולו לגמרי. יש לנו שלושה גדלים של אותיות בתורה, נכון? בינוניות זה הרוב, גדולות וקטנות. לפי הקבלה, האותיות הגדולות מורות על מדרגות עליונות, והאותיות הקטנות על מדרגה התחתונה. והרוב האותיות זה מעורה על המדרגה הבינונית הרגילה. לא. לא. עד כמה שאני זוכר. ונגיד שכן, אז מה? לא יודע, אני עכשיו לא עוסק בפסוק ההוא. כן? יש לנו רשימה של אותיות גדולות בתורה ואותיות קטנות. בסדר? כן, הוא מדבר על הצדי. עכשיו, האמת היא שבספר רש מילין הרב קוק מסביר שצדי זה המשמעות של צדק. כן, לא בכדי, זה צמוד לאות קוף, ואז אתה קורא צדיק, נכון? הרבה פעמים גם בשפה העממית האות צדי נאמרת צדיק, נכון? מסביר הרב כי הצדק זה לתת לכל אחד את מה שמגיע לו. אז זה לכל צד. צד, צדדים, צדי. ולכן גם יש שני יהודים לצד ימין ולצד שמאל. לצד שמאל, נכון? כלומר, יש יהוד מימין, יהוד משמאל. בצדי. אתה מכיר את האות צדי?
מכיר יהוד אחר.
מה, בצדי?
צדי, זה יהוד פה.
איך אתה כותב, איך אתה מצייר את האות הזאת?
איך מצייר?
נכון. אתה שם יוד אחד מצד שמאל, יוד אחד מצד ימין, נכון? כן או לא?
כן, אבל לא חשבת שהכוונה לציור של צדיק.
אז עכשיו אני מספר לך שהכוונה לציור של צדיק, בסדר? עכשיו יש, וזה עם בסיס, זה הבסיס הארצי. מסביר הרב קוק, אבל יש גם צדיק סופית. בלי בסיס ארצי, נכון? נכון, כי הצדיק הסופית היא קו נמשך כלפי מטה. מסביר הרב, זה הצדק האידיאלי, התיאורטי. והצדיק המקופפת זה הצדיק המעשי, הפרגמטית. זה הצדק המעשי. יש צדק עקרוני, צדק מעשי. הרבה פעמים יש עקרונות של הצדק ויש המעשה של הצדק. וזה לא תמיד אותו הדבר. לכן יש צדיק כזאת, צדיק כזאת. עד כאן מובן?
למה הצדיק הזה? אבל
לא, היא מנותקת, כי עצם זה שיש צדדים, התחשות בכל הצדדים, זה הצדק. אהו, הייתי? אני אומר, לא, אני אומר, גם בלי עקוף, הצד היא צדק. אז אני מסביר לך למה העוד צד היא קשורה לצדק, כי הצדק זה לתת את הצדדים. בסדר? לכן, במהותה, הצד היא צדק, גם בלי קשר לקוף. רק אני אומר שאינטואיטיבית, בני אדם שמים, קושרים את הקוף שאחרי הצדי לצדי. כי הם מרגישים שהצדדיות זה עצמו היסוד של הצדק. עד כאן ברור? תכף יא. עכשיו, כן, מה? אה?
לשקר אין רגליים שזה על השפיץ.
לשקר אין רגליים.
צדיק סופית, אותו בעיה.
נכון. אין עמידה לצדק התיאורטי בעולם. בעולם המעשי אתה צריך לכופף את הרגל כדי שזה יחזיק מעמד. זה בדיוק העניין. כן. פשוט מאוד. מה?
אני.
כן, זה אתה. כן, מה?
מה ההבדל בין עולם הבא לגן עדן?
רגע, אנחנו עכשיו מדבר על הצדיק הגדולה. היא גדולה בגלל שהיא מורה על העולם העליון. עכשיו, מקום לשאלה שלך. כן, מה? אפשר, הלאה, מה הדבר הקודם?
והעוד של החודש הזה זה צדיק.
יפה. אהה. טוב, שיהיה.
יש מקום לשאלה
שלי. כן, עכשיו עוד שאלות לא קשורות, כן?
כן, עכשיו מה אתה שואל? מה ההבדל בין גן עדן?
עולם הבא לגן עדן.
זה לא מעניין אותנו בשלב הזה, אני אסביר לך גם למה. אצל חז"ל, כן, מה שרועי שואל, מה הקשר, מה ההבדל בין הביטויים השונים, עולם הבא, גן עדן, לעתיד לבוא, ועוד כל מיני דברים, תחיית המתים, כל הביטויים האלה, נכון? אנחנו רואים שאצל חז"ל יש בכוונה התעלמות מדיוק בזה. לא שאי אפשר לדייק, אבל יש בכוונה התעלמות. בגלל שדבר שהוא עתידי, אם אתה מגדיר אותו, אתה כבר מפספס אותו. כי אם אתה מסוגל להגדיר אותו עד הסוף, זה סימן שאתה כבר שם. זה לא יכול להיות. לא. אתה חווית אי פעם חיים ללא מוות? שאתה יכול לדבר על תחיית המתים? לא. אז אי אפשר לדבר על תחיית המתים גם כן.
יש בזה מחלוקת.
מה יש בזה מחלוקת?
למה אומר תחיית המתים? ומה אחרים אומר תחיית המתים? לא דבר.
יכול להיות. אני אומר, אבל עצם הדיון, אני אומר יותר מזה, הוויכוחים בין הרמב״ם והרמב״ן והרמח״ל וכולי, בנושא תחיית המתים, לכאורה מגוחכים. במחילה מכבוד מעלתם העצומה שהם רבותינו הקדושים. אבל לכאורה הם היו שם. הם גדולים פי מיליון ממני, אבל הם היו שם? הם לא היו שם. זאת אומרת, אנחנו מדברים במילים שלנו על מציאות שאין לנו בה מושג. אז למה בכל זאת לדבר? הם לא סתם דיברו. הם דיברו כדי לדעת איך אתה קשור לרעיונות האלה. כן? האם הגוף שותף, לא שותף, אבל איך הוא שותף? אני לא יודע, לא הייתי שם. כן.
החז"ל מדברים על עולם הבא, הם היו שם.
נכון, אותה שאלה. שואל המהר"ל בתחילת גבורות השם. מדוע החכמים מדברים על דבר שהם לא מכירים? איך הם מדברים על עולם הבא? לכן אומר המהר"ל, זה הסיבה שהנביאים לא דיברו על עולם הבא. כי הנביאים הם אנשי אמת. הם לא יכולים לדבר על דבר שהם לא היו בו. אבל זה תפקידם של החכמים לעשות מה שנקרא אקסטרפולציה, הקשות. אבל צריך לדעת שהקשות האלה הן רק הקשות. בסדר? כן. עכשיו, לענייננו, מה שחשוב כאן למערל, זה שתדע שיש לאן לשאוף. יש גודל. על ידי תמים פעולו, אתה תיפגש גם עם העולם העליון. איך הוא יהיה? זה סוגיה אחרת. אמר על אגב דן בשאלות האלה, אבל לא פה. כן, מה אתה רוצה? אני קשה בנושא הזה של סטייה מהנושא, אה? טוב, בסדר, זה רק כדי שלא תיחס עליי. כן.
של החכמים לגבי העולם הבא, זה גם נכון לגבי התפיסות של איך בנוי האדם, כאילו נפש, נשמה, יש כאילו גם כל התיאוריות שיש, כל השיטות.
ברור, ברור, ברור. איך שאתה תופס את מצב נפש האדם ואת המבנה של נפש האדם, ככה אתה תופס את העולם הבא גם.
אדם זה לא אחיד,
יש בזה מחלוקות, כמו כל דבר ביהדות יש מחלוקות, גם בהלכות, גם באמונות, בסדר? טוב, בספר, איפה שאמרנו לכולם, דהיינו בעמוד עין וב, כל אלה שהגיעו בזמן יודעים את זה, בעמוד עין וב, בעמוד הימנית, כן, ולכך, כן, בדיבור המתחיל ובצדי, שורה 4, לכך, ולכך הצדי גדולה, לפי שהיא מורה על העולם העליון, ובשביל זה תמים פעולו לגמרי. כלומר, אל תאמר שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם דרכים להסתדר בעולם הזה, הוא גם נתן לו פתח דרך מפולשת אל העולם העליון. זה הצור בצדיק גדולה. וכן דרשו ברכות צדי סמך א' עמוד א', אצל האדם כתיב, וייצר השם אלוהים בשני יהודים, ואצל בהמה כתיב, וייצר ביוד אחת. רמז שברא את האדם שתי יצירות, אחת בעולם הזה ואחת לעולם הבא. ומעתה יש לשאול, באיזה צד מצינו שנברא האדם בעולם הזה וגם נברא לעולם הבא? כלומר, צריך שיהיה משהו באדם שמורה על שייכותו לעולם הבא. למשל, אם אתה רואה מוצר מסוים, אתה אומר, את זה לא מייצרים בארץ, זה בא ממדינה אחרת. אז ככה אתה צריך, אתה חי בעולם הזה, כשאתה רואה את האדם, אתה צריך לומר לעצמך, יש פה משהו, איזושהי אינדיקציה שהיצור הזה איננו תוצר של העולם הזה בלבד. אז מה באדם מורה על הצד הנבדל? אגב, בספר הכוזרי, בסוף מאמר ראשון, מסביר רבי יהודה הלוי שבימי הנביאים, איך ידעו על עולם הבא? לא, פשוט פגשו את הנביאים. אתה פוגש את הנביא, אתה לא צריך שהוא ידבר. אתה רואה נביא, אתה אומר לעצמך, האיש הזה לא מפה. אז מאיפה הוא? הוא בא ממציאות אחרת. אז יש מציאות אחרת. בסדר? מה? מה השאלה?
זה יכול להיות, תראה, משה רבנו שלא יתאום שהוא כמו אלוהים, היה 40 יום והכל, אז מציינים תמיד שהוא ילוד אישה.
נכון. אבל זה אנחנו יודעים שהאדם הוא ילוד אישה.
הוא אין נביא, אז מה, הוא לא ילוד אישה?
ברור שהוא ילוד אישה, אבל אני רואה בתוך הנביא מרכיבי אישיות, שלא ייתכן שהם באו מהעולם הזה. אז מה זה המרכיבי אישיות האלה? מאיפה הם באים? הם באים מעולם אחר. אז יש עולם עליון, אם ככה. בסדר, זה מה שהוא אומר. ומעתה יש לשאול, באיזה צד מצינו שנברא אדם בעולם הזה וגם נברא לעולם הבא? ובמדרש. אז הוא מביא לנו מבראשית רבה, פרק ח', ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. רבי יוחנן פתח, אחור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. זה פסוק בתהילים. אמר רבי יוחנן, אם זכה אדם, אוכל שני עולמות, שנאמר אחור וקדם צרתני. ואם לאו, הוא בא ליתן דין וחשבון, שנאמר ותשת עליי כפיך. אמר רבי ירמיה בן אלעזר, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם, את אדם הראשון, אנדרוגינוס בראו. עדה הוא דכתיב, זכה ונקבה ברעם. אמר רבי שמואל בר נחמן, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, דו פרצופין בראו. ונסרו, ועשה הו גביים, גב לכאן וגב לכאן. היטיבו לה, והכתיב, השיבו לו, והכתיב, ויקח אחד מצלעותיו, אז צלע זה לא צד, אמר להון, מטרן סיטרו היא, איך מה דעת אמר, ולצלע המשכן. דמתרגמינן ולסתר משכנה. כלומר, המילה צלע, יש לה גם משמעות של חלק קטן בתוך החזה, צלע, זה עצם אחת, ויש צלע במובן של צד. כן, יש שני צדדים, כן, ליחס זכר ונקבה, לפעמים כצלע, לפעמים כצד. ורש"י מביא דווקא את הפירוש האחרון. וגם במדרש הזה, עכשיו עד כאן דברי המדרש. כן, המדרש נתן לנו פה הרבה מאוד נתונים. עכשיו המהר"ל יסביר אותו. וגם במדרש הזה, יש לדקדק. באיזה צד יצר בשני עולמות, עד שאמר אחור וקדם צרתני. ועוד, אם עולם הבא נקרא אחור, אבל אלה מכתב קדם ואחור. אני מתחיל קודם כל בעולם הזה, אחר כך בעולם הבא. אבל ביור זה, כי החכמים האלו באו להגיד אל האדם, כי הוא מבין שהמילה אחור במובן של אחר כך, כן? אחרי זה. אז אם זה אחרי זה, זה העולם הבא, שיבוא אחרי העולם הזה. אבל ביור זה, כי החכמים האלו באו להגיד אל האדם, כי נברא האדם בעולם הזה ולעולם הבא. ואם יחטא, ייתן דין וחשבון. ואלו שני עולמות נרמזים שהאדם נברא ויש לו פנים ויש לו אחור. ובזה חקוקים באדם שני עולמות, אשר רמז הכתוב וייצר בשני יהודין ולא תנזה בבהמה ובשום בעלי חיים שיהיה להם גב ופנים. כן? הרי שאר הבעלי חיים הם הולכים על הארץ, אז אין להם גב, יש להם רק אחור. ואילו באדם יש גב, האחור שלו הוא גבו, נכון? אז זה לא גב, אתה לומד מן האדם, אבל מצד, אבל אם לא היה האדם, לא היית קורא לצד העליון של הפרה, גב הפרה, נכון? אלא, בגלל שהגב זה מה שמאחור, והרי אצל הפרה עמוד השדרה שוכב ולא עומד, נכון? ככה אני זוכר את הפרות שאני ראיתי. ראית פרות מימיך? כן, איך אני יודע? מן הסתם נסעת ברכבת. אז רואים פרות בדרך, נכון? אגב, אתה יכול לדעת בוודאות את מספר הפרות שאתה רואה מהרכבת. פשוט תספור את הרגליים, תחלק לארבע. עכשיו, מה?
לפינגווין יש גב.
לפינגווין יש גב. זה נכון, זה נכון. עכשיו, אז אולי הפינגווין הוא אדם? תחשוב על זה.
לא, זאת התיאוריה שאם הוא שוכב, אז אין לו גב.
כן, אבל הפינגווין הוא ציפור, זה בכלל משהו אחר. טוב, עכשיו...
לא, למרות שאחר...
מה?
סתם יש לי
קטן
על זה ש... לא? על הפינגווין, ראיתי פעם שיש כזה צילום כזה, אני מתלמד של העצמות שלו, ורואים שהוא נראה ממש שונה מאיך שהוא עולה, שהגב שלו באמת כזה ככה כמול.
טוב.
נכון להמשיך? תודה. זה אומר, עכשיו, מה זה שיש לאדם גב? צריך להבין משהו. אם אתה רואה ברחוב משהו שיש לו שתי רגליים, שתי ידיים, קומטה אדומה, מדים ירוקים, נשק בעצלב ונעליים אדומות, מה זה? זה צנחן. זה בגלל שראית אותו מאחורה, אז אתה אומר שהוא צנחן. עכשיו תסתכל עליו מהפנים, מי זה? זה שלמה, יוסי, דודו, אלברט, נכון? זה כבר אישיות, זה מישהו. כלומר, אתה יכול לראות באדם שני צדדים, האישיות והסתמיות, המה והמי. אם אתה מסתכל מאחור, אתה יודע מה הוא, אתה לא יודע מי הוא. תסתכל מהפנים, אתה יודע מי הוא, אתה לא יודע מה הוא. בסדר? זאת אומרת שיש באדם דואליות. יש צד ששייך ל... לעולם הזה, שייך לעולם הבא. מה? מה? אם אני אסתכל מקדימה ואני אחשוב שהוא צנחן, סימן שפספסתי אותו. ברור? כי כשאני מסתכל על האיש הזה, נכון, יש לו קומטה אדומה ויש לו אפילו כנפיים פה. אבל יש לו פנים. והפנים זה האישיות. אם אני אסתכל רק על הכנפיים שלו ועל הקומטה, אז סימן שפספסתי מי הוא באמת. אני רואה את התפקיד שלו. מה הפונקציה שהוא ממלא בתוך הכוח? לא משנה. אני יכול לראות אדם מאחור, בלי מדים, כן? אני יודע שזה אדם. אני לא יודע אם זה יוסי. בסדר? עכשיו הוא יסתכל עליי, זה יוסי, לא אדם. אני אסביר, אני אגדיר אותו מצד אישיותו, לא מצד פונקציאתו. מה אתה אומר?
הוא אדם גם מי שאתה יודע שהוא יוסי.
זה נכון, השאלה מה אני יודע. בסדר? אז איפה היינו? אז זה שני הצדדים שאומר, זה משהו מיוחד לאדם. תודה רבה. אגב, בתוך מערכות חברתיות או פוליטיות, יש לזה הרבה השלכות. איך אתה מסתכל על אדם? האם אתה מסתכל על אישיותו או על הפונקציה שהוא ממלא? למשל, במשטרים טוטליטריים, אין שום משמעות לעובדה שאתה אתה. אלא יש משמעות לתפקיד שאתה יכול למלא. כוח עבודה, חיילות, או כל דבר אחר, אבל לא האישיות. אז זה מה שהוא אומר כאן. זה, אגב, זה מתח שקיים הרבה בהגות האנושית לדורותיה, לא רק בימינו, בכל הדורות. יש תמיד מתח כזה. גם באלוהות, אגב, אנחנו מבחינים באחור ופנים, נכון? וראית את אחוריי ופניי לא יראו. מי אמר את זה? קדוש ברוך הוא אמר. אז אם כן, גם הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו באחור ופנים. מה ההבחנה בין אחור לפנים באלוהות? פנים זה מלשון פנייה, אני פונה אליך. מתי זה מתקיים? כשיש נבואה. אז מה זה אחור? כשיש פילוסופיה. כלומר, אנחנו מכירים את האלוהות או דרך השכל או דרך החוויה ההתגלותית, לכן יש פנים ואחור. מה לא מסתדר? ביחס לפנים כן. כלומר, מה שאתה שואל, איך יכול להיות שאפילו אצל משה נאמר אחור? צריך להיות כתוב פנים, נכון? זאת שאלתך? כן, אבל מה תעשה עם זה ששלושה פסוקים אחר כך כתוב וידבר השם אל משה פנים אל פנים? שלושה פסוקים אחר כך, וידבר השם אל משה פנים, או ארבעה פסוקים, וידבר השם אל משה פנים אל פנים. אלא שהמושגים של פנים ואחור הם יחסיים זה לזה. כלומר, ביחס למה שמשה רצה להשיג, השגתו היא אחור. הוא פילוסוף ביחס למדרגה שהוא רצה להשיג. אבל ביחס אלינו, זה פנים אל פנים. אתה איתי? אני מסביר. יש, למשל, תאר לעצמך, שלושה ספרים שוכבים אחד על גבי השני. דבר על האמצעי, הוא תחתון או עליון? ביחס לעליון הוא תחתון, ביחס לתחתון הוא עליון, נכון? אז אותו הדבר לגבי מדרגת משה. מדרגת משה היא אחור ביחס למה שהוא רצה להשיג, הרי נינה את כבודיך, שאת זה הוא לא השיג. אבל ביחס להשגות שמתחתיו, והן מרובות, זה רוב ההשגות שיש בעולם, זה אנחנו, אז אצלו זה פנים אל פנים. ביחס אלינו. מה? הוא בעדינו. וזה מה שאומר רבי יהודה הלוי בקדושה של שחרית של יום הכיפורים. וכמה פנים לפנים הנוראים, וכמה אחוריים לאחוריים הנראים. נכון? ליושב תהילות, לרוכב ערבות. קדוש וברוך. טוב. לא, יש מדרג פנים בפנים דיבר השם עמכם, נכון? כתוב או לא? כן. לפעמים גם זה לא נעים, ונתתי פניי באיש ההוא, וואו וואו וואו, פני השם באוסרה להחריט מרי זכרם. אז יש מדרגות של פנים, מדרגות של אחור וכו'. טוב, אז איפה היינו? אבל ביאור זה, כי החכמים האלו באו להגיד אל האדם, כי נברא האדם בעולם הזה ולעולם הבא, ואם יחטא ייתן לחשבון, ואלו שני עולמות, נרמזים שהאדם נברא ויש לו פנים ויש לו אחור. ובזה חקוקים באדם שני עולמות, אשר רמז הכתוב, וייצר בשני יודין. ולא תמצא בבהמה ובשום בעלי חיים שיהיה להם גב ופנים. וידוע כי הפנים, למשל, אפשר היה להקשות אולי מהפינגווין, אבל יש מאמר שבו אפשר לראות איך העצמות של הפינגווין בנויות, ורואים שהוא מבפנים נראה אחרת לגמרי מאיך שהוא נראה מבחוץ. וידוע כי הפנים בו זיו והדר והוד, וכדכתיב חוכמת אדם תאיר פניו. יש דבר מאוד מעניין, אדם חי, יש לו זיו הפנים, אדם מת, אין לו, אבל זה אותם פנים. כן? אז יש על זה בספר דעת תבונות של רמח"ל, ספר דעת תבונות בנוי כדו-שיח, כן? זה דו-שיח בין השכל לנשמה, הנשמה היא השואלת והשכל הוא העונה שם. והנשמה שואלת, הרי מצאנו שיש מדרגות מדרגות בעולם החומרי. יש חומר זך, חומר גס. יש בה רוחניות, רוחניות נמוכה, רוחניות עליונה. אם כן, חייבת להימצא מדרגת ביניים. איפה היא? עונה לו, עונה השכל לנשמה, שהמדרגה זו היא זיו הפנים. ואל יהיה דבר זה קל בעינייך, אלא יש בו דברים עמוקים וכו' וכו'. זאת אומרת, זיו הפנים זה בעצם זיו הפנים, זה התחתית של קו אינסוף. זאת אומרת, עד איפה האינסוף מגיע, זה מגיע עד הפנים של האדם. ולכן ההבדל הזה בין האדם החי לאדם המת. כן.
אדם חי, יש פנים מהירות ולא מהירות.
נכון.
פעם שמעתי שהזיו בפנים, יש עוד, זה העיניים והמצח.
זה עיקר הזיו. עיקר הזיו זה העיניים והמצח, נכון. ומכאן הסיפור של הציקלופ עם העין שלישית וכו'. עכשיו, יש עוד שאלה. הרי כתוב, קרן עור פני משה. נכון? קרן עור פני משה. שואל הרב יהודה אשכנזי, מה החידוש? לכאורה בכל אדם יש זיו פנים. אז למה, מה התחדש אצל משה שיש? נכון? אז זה יותר חזק, אתה אומר. אבל באופן מהותי זה אותו הדבר. אלא הוא הסביר כך, שבדרך כלל, מה שאנחנו רואים זיו בפנים של האדם, ולא בשאר הגוף. בשאר הגוף אין הזיו הזה. עוד מעט מאוד. אצל משה, המדרגה שנמצאת אצל הפנים, אצל כל אדם, הייתה מדרגת כל גופו. ולכן הייתה תוספת זיו בפניו. מובן? בשביל זה יש חידוש. אפשר להסתכל בחומש. מה? אגב, אפשר, כי הוא כבר היה מלא לבוש. עכשיו, אפשר או להסתכל בחומש, או להקשיב על איך אני אמרתי את המילה הזאת. אני אמרתי אור או עור? כשציטטתי. איך ציטטתי? אמרתי אור או עור? עור, נכון אמרתי. אז מה זה אומר? איזה בעין. טוב, הלאה. אני מציע שתסתכל בחומש. בסדר? טוב. עכשיו, עוד ודאי הוא תליף חוכמת אדם תאיר פניו, וזה מרמז לך על אור עולם הבא. שהוא כולו זיו והדר. אבל, מה? הנה אומר שהוא כולו זיו והדר. העולם הבא. למה העולם הבא כולו זיו והדר? פשוט מאוד. בוא נעשה חשבון. אבל אתה צריך להחזיק ראש. בסדר? אתה תחזיק? נשתדל, נכון? כתוב, ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. נכון? פעמיים כתוב ויהי. כלומר, יהי וגם ויהי, ובשניהם כתוב אור. נכון? מסביר רבי אברהם בר חייא הנשיא מברצלונה בספר הגיון הנפש, שזה אומר שיש אור כל ימי העולם הזה, זה יהי אור, ויהי אור, יש אור כל ימי העולם הבא. יש אור פה, יש אור שם. עד כאן ברור? עכשיו בוא נמשיך. יהי רקיע. אז יש רקיע כל ימי העולם הזה. ויהי רקיע לא כתוב. משמע שאין רקיעה לעולם הבא. יהי מאורות, יש מאורות כל ימי העולם הזה. ויהי מאורות לא כתוב, מכאן שאין מאורות לעולם הבא. תדשי הארץ דשא, ישרצו המים שרץ נפש חיה, תוצא הארץ נפש חיה, אם כן לא כתוב יהי. כי בעלי חיים מוצמחים, אין להם קיום כל ימי העולם הזה, הם מתים, נכון? אביאל? כן. עכשיו, האם כתוב ויהי לגבי בעלי חיים וצמחים? גם לא כתוב. זאת אומרת שאין צומח לא לעולם הזה, לא, אין צומח נצחי בעולם הזה, ולא לעולם הבא. מה עם האדם? לא כתוב יהי אדם. למה לא כתוב? כי אדם מת. אז אפשר להגיד שהוא נצחי בעולם הזה. אבל כתוב ויהי האדם לנפש חיה. אם כן, יש אדם לעולם הבא. יוצא לפי זה שמה המרכיבים של העולם הבא? שניים. האור והאדם. זה מה שיש. לכן, עולם הבא כולו זיו. כי אין לו מסכים. כן.
יש מאמר מפורש, צדיקים יושבים, ותותן לרשם ונהנים מזיו השכינה. נכון. אולי מזה הוא מכוון.
ודאי, אבל הוא שאל מניין להם לחכמים. אז הבאתי מספר בראשית. ראיה לזה. מכאן אגב, כשנכתב ספר בראשית, כבר ידעו על שתי צורות קיום, עולם הזה, עולם הבא. בניגוד לדת המחקרים בנושא.
העולם הזה הגיע מהעולם
הבא. העולם הזה הגיע מהעולם הבא. זה מעניין, מניין לך זאת. זה לא ברור לי בכלל. אישית, אני לא חושב שזה נכון. כן. ואני יודע שזה לא נכון מסיבה פשוטה. קראתי את הפסוק הראשון בתורה. בראשית ברא אלוהים את השמיים. והשמיים בראו את הארץ.
סוף מעשה במחשבה תחילה.
זה אני מסכים, אבל זה בבראשית. זאת אומרת, יש במחשבה תחילה כבר שורש לעולם הזה ושורש לעולם הבא. אבל לא שהעולם הזה הוא תולדה או נגזרת של העולם הבא. מובן? שמיים זה דבר אחד, ארץ זה דבר אחר. לכן לצערי לא אוכל להסכים איתך. טוב. טוב. אבל אני יכול להמשיך, בבקשה? וכדכתיב, אבל אגב אין בו עניין זה כלל, והוא שייך לעולם הזה. וזהו דכתיב, אחור וקדם צרתני. כלומר, שיצרתני אחור וקדם לאכול שני עולמות. ואם לא, אני רוצה שבזה שאחור זה מציין את העולם הזה. לא כמו באהבה אמינה כשקראנו בראשונה את המדרש שאחור זה עולם הבא. במובן של אחר כך. הוא אומר, המערה, לא, אחור זה דווקא העולם הזה, והפנים זה העולם הבא. ואם לאו, ותשת עליי כפיך לדין וחשבון. ועוד, יש לך לדעת, כי אחור וקדם, האחד, האחור בעולם הזה, והפנים לעולם הבא, כי אי אפשר להכיר האדם מאחוריו, ולא ניכר זה מזה מאחוריו. הרבה פעמים אתה נותן צ'פחה למישהו, שאתה רואה אותו מגבו, כי אתה חושב שהוא זה שהיה איתך בתירונות. ופתאום אתה מגלה שזה מישהו אחר. וואלה, איזה פדיחה. נכון? זה לא היה קורה אם אתה מסתכל עליו מן הפנים. מה? כן, ברור. אבל בפנים של אדם יש שקר בין אדם לאדם. וכך יש שקר בין אדם לאדם בעולם הבא. ונקר בין אדם לאדם בעולם הזה. מעניין מאוד. מה, מה זה נקר בין אדם לאדם בעולם הזה? אני יודע שאני לא אתה ואתה לא אני. אלא שההבדל הזה הוא הבדל פונקציונלי. זאת אומרת, למעשה אני רשום מתעודת זהות א', אני חושב מתעודת זהות ב', אבל אנחנו מעלים תפקידים חברתיים, והחברה לא אכפת לה כל כך מי אתה, אלא מה אתה. כן? זה הישות הפוליטית, היא לא ישות אנושית. הישות הפוליטית היא סתמית. אבל לעולם הבא כל אחד בפני עצמו. אז הזיו של... מה? זה הפנים, נכון, זה בדיוק העניין. הנשמה היא פנים. אני חושב שאני עניתי לך ואתה לא מקשיב לזה שאני נותן לך תשובה. סליחה אדוני, אני אמרתי לך שהנשמה היא פנים, לא אחור. מה? הרי שאלת האם יש פנים ואחור בנשמה, ואני עניתי לך שאתה צודק, אין פנים ואחור בנשמה, יש פנים, אין אחור. אהו, תהיתי? למה הוא קורא פנים? לאישיות. מה העיקר בעולם הבא? האישיות. נכון? לכן הוא אמר שיש רק הפנים. כן? כן. זה נוכחות אחורית. זה כמו שאתה רואה אורות של רכב שמתרחק. אז יש אור, האור מאיר עליך.
לא, אי אפשר להכיר אדם לאדם, לאדם
נכון, כי אתה יודע רק מהו, לא מיהו. וכך יש היכר בין אדם לאדם בעולם הבא, וניכר בין אדם לאדם בעולם הזה. היה יהודי אחד, פילוסוף, עמנואל לוינס, הוא הרבה לדבר על זה. כן? שאיך הפנים הם הגילוי של האלוהות של האדם אל זולתו. כן? הוא מראה לך, כשם שהליכת אדם וכל תנועותיו הוא לפנים, כך יהיה כל תנועת אדם לעולם הבא. כן, אני, לאן אני הולך? איפה שהפנים שלי נמצאות, לא הולך אחורה. ונקרא אז שהולך לפנים ולא לאחור. ואם נמשך אחר הנעת העולם הזה, אז הולך לאחור. זה לגבי הפירוש הראשון במדרש. אמנם רבי יוחנן, רבי ירמיה, סליחה, בן אלעזר, סובר, כי מה שנאמר אחור וקדם צרתני, נאמר על בריאת זכר ונקבה. דו פרצופים. כלומר, הרבי יוחנן הבין שזה עולם הזה ועולם הבא. ואילו רבי ירמיה בר אלעזר אומר, לא, זה זכר ונקבה. ואלו שני פרצופים. הם נגד עולם הזה ועולם הבא. כלומר, זה בעצם אותו הדבר. זה רק ניסוח אחר של הדעה של רבי יוחנן. כי הזכר הוא כמו צורה נגד עולם הבא. והנקבה יותר חומרי, הוא נגד עולם הזה. כלומר, זה שני צדדים באדם, צד זכרי וצד נקבי, צד צורי, צד חומרי, לפי המושגים של אריסטו, כן? שכל דבר מורכב מחומר וצורה, כן. כן. כן, הוא לא מדבר פה על האישה, הוא מדבר על הנקבה. משהו אחר לגמרי. זה באותו אדם הרי. ודאי, הצד הנקבי יותר חומרי, האישה יותר רוחנית. בסדר?
הצד הנקבי זה כלי מקבל.
הכלי המקבל. גם אנחנו נקבה ביחס לאלוהות. זה מושג של מקבל.
אבל גם לאישה יש.
נכון, נכון, נכון. כל איש, כל אישה, הוא דו פרצופי. כי הוא בזה מדמה למשפיע העליון, ברוך הוא. ועל זה נאמר ונוקב שבשם, שעושה אותו נקבה. כן. וכאשר נברא האדם, היה נברא שני פרצופים, כל אחד בפני עצמו, ופונה, אגב, המושג חומרי הוא גם כן רוחני. מה זה חומר אצל אריסטו? מה שאין לו צורה. זה צד עליון מאוד, זה היולי, מה שנקרא. כן. וכאשר נברא האדם, היה נברא שני פרצופים, כל אחד בפני עצמו, ופונה זה מזה. ודבר זה, כמו שאמרו במסכת ברכות, פרק הרואה, לא נברא העולם הזה, אלא לאחאב וחבריו. בשביל מה יש העולם הזה? אנשים כמו אחאב, כיף להם בעולם הזה. בשביל זה יש העולם הזה. כן, בשביל הצדיקים, העולם הזה זה תמיד צרות. לך תסתדר עם העולם הזה. כן? כן. מה תיקון העולם? הם צריכים לתקן, זה בדיוק הבעיה. אם יש מה לתקן, סימן שזה דפוק. מה? הם רוצים לתקן, אבל סימן שיש מה לתקן. אז זה דפוק. נכון? הנה, הבאתי לך מכונה לגמרי לא עובדת. עכשיו לך תעבוד. כן? טוב, אני מהנדס, אני אוהב את זה. כן? אבל... זה לא... מה? לא נברא העולם הזה, אלא ליחאב וחבריו. ולא נברא העולם הבא, אלא לרבי חנינה בן דוסה. כן? לך תשים את הרשעים בעולם הבא, לא טוב להם שם. מה עושים פה? לומדים תורה. טוב, מה? כן, אין להם מנוחה, כדי שלא להשתעמם, זה נחמד, יש שעשוע. הנה, עכשיו יש ברידג', אחר כך יש ג'קוזי, אחרי זה יש זה, עולם הבא, מעניין כזה, לא? אין מנוחה. לא, אני אגיד לך, הצדיקים אין להם, בזכות זה שלא הייתה להם מנוחה בעולם הזה, הם זוכים שאין להם מנוחה לעולם הבא, כדי לנצל מן השעמום הנצחי. זה לא? כן. המורה זה כבר, זה כבר הגדרה פונקציונלית, זה לא אני.
כן, אני יודע, אם אני יודע לך את זה, זה מילה האמת. אבל השאלה, זה איפה אני עובד? אם אני יודע לך שאתה אוהב לא מסתרמים?
זה כבר מקרב. זאת אומרת, ככל שאתה מתקרב אל הכרת הרצון של האדם, אתה יותר קרוב אל הנקודה העצמית שלו. אבל היא אף פעם לא סגורה. כן, בדיוק. נכון, נכון.
ויוצא מזה שצדיק
שטוב
בעולם הזה זה חיסרון.
זה לא חיסרון, זה...
הרשעים, העולם הזה טוב להם.
נגיד ככה.
והצדיקים לא...
צדיקים רע להם בעולם הזה, הם לא מרוצים מה שיש. הרי מי שמרוצה ממצב העולם, אז הוא רשע. איך אפשר להיות מרוצה ממצב העולם? תפתח חדשות, תגיד לי איך אפשר להיות מרוצה מזה. נכון? אלא אם כן, אדם מתעלם. הכל בסדר. לא הסתכלתי סנטימטר ימינה, לא סנטימטר, זה לא ככה עובד. הרי כי העולם הזה פונה מן העולם הבא, אשר זוכה לעולם הזה, אינו זוכה לעולם הבא, ואשר זוכה לעולם הבא, אינו זוכה לעולם הזה, בדבר זה בעיקר בריאתו. כלומר, בראשית הבריאה שלו. כי ברא השם מתעלה עולם הזה לרשעים, ועולם הבא לצדיקים, אבל השם מתעלה חילק אחר כך, דו פרצופים אלו, עד שהם פונים זה לזה. כן, חתך, נכון? ואחר כך הוא יפנה שיסתכלו אחד על השני. אז מה זה אומר? שעכשיו צריך לעבוד, נכון? כן, כי העולם הזה הוא פרוסדור. להיכנס את רקלין, יוכל לתקן עצמו בתשובה מעשים טובים, כדי שיגיע לעולם הבא, כל זה תיקון העולם. אף כי טובות העולם הזה הוא לרשעים, טובת העולם הזה הוא לרשעים בפרט, פונה מן העולם הבא, סוף סוף עולם הזה הוא כמו פרוזור לעולם הבא, הרי לך כי ביצירה של אדם נראה בו עולם הבא, ונחה פעולה שלמה ותמימה כמו זאת, שברא באדם עצמו עולם הזה ועולם הבא, כדי לזכותו לעולם הבא. זה המשמעות של עצור תמים פעולו. עד כאן מובן? עכשיו, לגבי השאלה, איפה כתוב שלעתיד לבוא הלכה כבית שמי? זה מובא בשם גורי הארי, וגם אצל רבי אברהם בן הרמב״ם, רבי אברהם בן הגרא, סליחה, בפירושו לתפילה, בשם אביו. כנראה, זה מופיע, אצל הארי עצמו זה לא כתוב, זה כתוב אצל גורי הארי. אז סביר, אבל לא אצל רבי חיים ויטל למשל. אז יש להניח שהארי אמר משהו כזה, כן? אבל אין לנו מקור לזה. זה ישתרש, תראה מי זה הארי? בכל זאת. טוב, עד כאן להיום. שלום.